עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, חזרנו עצמאי בשטח, ואיתי כאן באולפן ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר ופרשן בתחום הביטוח ושוק ההון. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לגד ליאור, העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות, ופרשן כלכלי.
וויינט, ידיעות אחרונות וויינט.
ופרסם היום טור לא פשוט בממון, שבעצם הוא סוג של כתב אשמה לשר האוצר על מצב הכלכלי במדינת ישראל, ואנחנו רוצים לשמוע ממך גם איך הגעת למסקנה הזאת שבעצם הכלכלה לא מנוהלת, ובעצם אנחנו בדרך לכאוס כלכלי, ואולי גם חוות דעתך על אותם גזרות ש שמענו עליהם במוצש, בליל מוצש, שיצאו באיזשהו בחשאי ובאיזשהו מסווה של איזה תזכיר חוק, שהכניסו שם את קרנות ההשתלמות וכל מיני ביטולים וכל מיני דברים.
אבל רואי, זאת שיטה ידועה. אתה יודע שאתה רוצה להעביר משהו, אתה מכניס את זה לחוק ההסדרים, ותחת המסך של חוק ההסדרים אתה מעביר את הכל.
כן, אז ערב טוב. קודם כל, קראתם לזה כתב אשמה, אני קורא לזה פשוט עובדות. זאת העובדה, שר האוצר שתוקף בחמת זעם חברת דירוג אשראי שהכלכלנים שלה הם אנשים רציניים, אגב חלקם יהודים, אז אי אפשר כל כך להאשים אותם באנטישמיות, כן? הוא לא האשים הפעם, פעם שעברה הוא האשים.
נכון.
ושבזמנו שיבחו, למשל, את בנימין נתניהו, את ראש הממשלה
שהיה שר אוצר,
שר אוצר, וגם אחר כך על ניהול כלכלה נבונה וטובה, גם כשהיה ראש ממשלה, לא כשהיה שר אוצר. אותם כלכלנים תוקפים כעת את הניהול של משרד האוצר, בעצם את האי ניהול. יש מלחמה קשה, אין ספק, מלחמה קשה מאוד שנכפתה עלינו, לא רצינו בה. כשיש מלחמה קשה צריך לא רק להילחם, אלא להכין גם תוכנית רצינית לתחום שבעצם הוא השני אחרי הצבא מבחינת החשיבות שלו, הכלכלי. איך אנחנו עומדים במשימה הזאת כלכלית? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהמשק לא יקרוס? כמה תעלה לנו המלחמה? איך לממן את זה? איך הציבור יממן את זה באופן שהוא ישלם הכי מעט, יהיה פחות או יותר בלתי נפגע ככל שאפשר? את כל זה ממשלת ישראל לא עשתה, לא עושה, ולפי שעה גם לא תעשה לפי מה שאנחנו מבינים. כי לא יסגרו משרדי ממשלה מיותרים. כי לא יבטלו כספים קואליציוניים.
ההפך, הוסיפו שר בלי תיק.
כן?
כן, ויחד עם זאת, נכון, יחד עם זאת, גם במי פוגעים? בציבור העובדים, בציבור העצמאים, בשכבות החלשות שלהם יקחו קצבאות. מי מקבל קצבאות? אני מניח ששרי אריסון לא מקבלת קצבה. מי מקבל קצבאות? האנשים החלשים או החולים, או שלא באשמתם, הנכים, או חד-הוריות, קצבת שערים, הרבה קצבאות יש. קצבאות לאנשים שזקוקים לכסף הזה. בזה כן פוגעים. ומי עוד? בציבור העובדים. מדרגות מס הכנסה, נקודות זיכוי.
ביטול הטבות מס על הפנסיה. כן.
נכון. עכשיו, לא לשנה אחת, לשלוש שנים. זאת אומרת, רמת החיים של אזרחי ישראל, שגם כך פגועים מהמלחמה בצורה קשה, תרד עוד. כל שנה בשניים, שלושה, ארבעה אחוזים פחות כסף, כאשר הם ישלמו יותר כסף, בערך בארבעה אחוזים, בסופר ובכל מקום אחר. זאת אומרת, בעצם הם מפסידים 7-8 אחוזים. גם שכרם יורד בעצם, וגם האינפלציה עולה.
גדי, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו שומעים על הגזרות, אנחנו שומעים על ירידת דירוג האשראי של ישראל. מחר, נגיד בנק ישראל צריך להכריז על הריבית, אם הוא משאיר אותה באותו מצב, יש כאלה שאומרים, כולל אתה, שאולי הריבית אפילו תעלה, לא רק שהיא לא תרד, ולא תישאר באותו מצב, אולי תעלה אפילו.
נכון, אחר הצהריים פרסמתי ידיעה שזה לא אני אומר, אלא למשל הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט וכלכלנים של בתי השקעות שמסבירים שאם האינפלציה בישראל עולה ב9% בחודש אחד, כמעט באחוז שלם, והיא אמורה לעלות גם בחודשים הקרובים, תשימו לב, למעט החודש הבא, הנוכחי בעצם, אוקטובר, או שיפרסמו בחודש הבא, שהיה מדד ב-2023 של 0.5%, המדדים הבאים הם מינוס 0.3, מינוס 0.1, אני מתכוון לשנת 2023, ו-0. זאת אומרת, מינוס 0.3 בנובמבר שעבר, מינוס 0.1 בדצמבר שעבר, ו-0 בינואר 2024. מול המדדים האלה יהיו כאן מדדים חיוביים. מה המשמעות? כל ילד בן 8 יודע לחשב שהאינפלציה השנתית תעלה, כי אם בשנה שעברה היא ירדה, ובאותו חודש השנה היא עולה, אז בחישוב שנתי...
אז מה, אתה חושב שייתכן ומחר הוא יחליט לעלות את הריבית?
זאת אומרת, שהנגיד לא תהיה לו כנראה ברירה, ובמקום לעשות את מה שעושים היום, הנגידים ברוב מדינות העולם, ובאיחוד האירופי, ובארצות הברית, ובקנדה, ובארצות הברית, ובאוסטרליה, ועוד ועוד, הם מורידים ריבית, הוא יצטרך לעלות ריבית.
גם האינפלציה יורדת שם, באותה מדינות.
סליחה?
גם האינפלציה יורדת באותה מדינות, כן?
ברור, האינפלציה יורדת שם. ואני אגיד לכם עוד, גם שם אין גזרות על הציבור. אף אחד לא מטיל שם גזרות מיסים. אמר השר סמוטריץ', במשמרת שלי לא יעלו מיסים. אמר ראש הממשלה נתניהו, מר נתניהו, במשמרת שלי לא יעלו מיסים. מה זה הקפאת שיעורי מדרגות מס הכנסה? מה זה הקפאת נקודות זיכוי? זה העלאת מיסים. ברגע שהאינפלציה 4% ואתה לא מעלה ב-4% את למשל הקצבאות או למשל את מדרגות המס, זאת אומרת אתה בעצם הורדת השכר לאנשים, אתה היטלת מס. אז אתה יכול לקרוא למס הזה משה כהן, אבל זה מס, זה עליית מס. ולכן האמירות האלה הן ריקות מתוכן. למה כתבתי את מה שכתבתי היום? עצם האמירה של השר סמוטריץ', שאין בכלל קשר למה שקורה כאן, למשל לרפורמה משפטית, לפגיעה בדמוקרטיה, או לכך שאין נשיא לבית המשפט העליון, מדינה יחידה בעולם שאין בה נשיא לבית המשפט העליון, זה לא עניין שאמור לפגוע בכלכלה. אז אני אמרתי לכבוד השר סמוטריץ', אדוני הנכבד, ועוד איך זה אמור לפגוע בכלכלה? כי אם באה לפה חברה, ויש לה נגיד סכסוך עם רשות המיסים, היא מעוניינת שהרשות השופטת תהיה רשות הוגנת, ותהיה רשות שמתפקדת. איך היא יכולה לתפקד כשאין נשיא בית משפט העליון?
גד, מה כן היית מציע לשר האוצר לעשות? בוא נסיים באיזשהו מסר שלך.
קודם כל,
כי זה לא העברת בטור שלך, בוא תעביר כאן אצלנו, מה המסר שלך?
לא העברתי, ועוד איך העברתי? קודם כל, לא לפגוע באנשי חברה דירוג האשראי. איזה מין חוכמה זה לפגוע? זאת אומרת, אין...
מה הוא צריך לעשות צעדים כלכליים? איזה צעדים כלכליים הוא צריך לעשות?
אז אני אומר, זה הצעד הכלכלי הראשון. קודם כל, תהיה חכם, ואל תתקוף אותם. תכנס ישיבה במשרד האוצר, כדי לדון בדוח הזה, לא כינסת. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך לעשות תוכנית חירום כלכלית. אנחנו בתקופת חירום. יש פה מלחמה, מלחמה קשה, מלחמה כואבת, עם הרבה נפגעים. לא אנחנו המצאנו אותה, היא נכפתה עלינו. אני גם מאמין, ואני חושב שגם אתם, שכרגע היא מנוהלת לגמרי לא רע. ככל הנראה, את החמאס ניצחנו כבר. ככל הנראה, אנחנו בדרך לנצח את החיזבאללה, אבל אנחנו בדרך להפסיד את הכלכלה. אנחנו ב-270 מיליארד שקל עלויות מלחמה לפי בנק ישראל, זאת אומרת, זה עלות התחמושת, זה עלות המילואים, והירידה בהיקף המיסים, והפיצויים, והמפונים, וכל השאר, זה עולה המון.
גד, נקווה מאוד ששר האוצר יקשיב וישמע. גד ליאור, העורך הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, פרשן כלכלי, תודה רבה, גד, תודה רבה וערב טוב. תודה רבה.